שבוע טוב ומבורך, יום טוב. אנחנו עוברים לפרשת במדבר. וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד באחד לחודש השני בשנה שיצאת מארץ מצרים לאמור. שאו את ראש כל אדם בני ישראל, משפחותם לבית אבותם, מספר שמות, כל זכר לגולגולתם. אז קודם כל, יש לנו כאן את העניין שאנחנו מתקרבים לקבלת התורה, ואחד המדרשים על הפסוק הזה בא ואומר, מדרש תנחומה, בשלושה דברים ניתנה התורה, באש ובמים ובמדבר. באש שנאמר, הר סיני ישן כולו מפני אשר ירד עליו השם. באש, והיה על השנו כעשן הכבשן, והיחרת כל ההר מאוד. ובמים שנאמר, השם בצאתך, מסעיר בצעתך וגומר, ושם בהמשך כתוב, וגם אבים נטפו מים. במדבר שנאמר, במדבר סיני, שזה מהפרשה שלנו. אז אומר המדרש, ולמה ניתנה בשלושה דברים הללו? לומר לך, מה הדברים הללו בחינם לכל באי עולם? התורה חינם לכל באי עולם. למה במדבר סיני? אלא כל מי שאינו עושה עצמו הפקר כמדבר, אינו יכול לקנות התורה. התורה היא שייכת לכולם. אבל בשביל לקבל את התורה, אתה צריך לצאת מהגאווה. אתה צריך להיות בענווה. ואין כמו מדבר, זאת אומרת, המדבר, מה יש במדבר? כלום. יש לך על מה להיות גאה שם? לא, אין לך מה להיות גאה. אתה צריך להגיע לעניין הזה שמו של המדבר. עכשיו, העניין הזה של ההשוואה של האש, הבים והמדבר, היא השוואה מאוד מעניינת. שכשאנחנו מדברים על האש בעצם מסמלת, יש לזה צד חיובי וצד שלילי. צד השלילי של האש, אנחנו יודעים, האש שורפת. האש מכלה הכל. האש זה בעצם יכול להיות גם אם אנחנו מבינים את היצר הרע שהוא בוער באש. כמו אש מפתה את האדם ללכת לתאוות הרעות ולידות הרעות. את הכוח הזה של האש צריך לקחת לכיוון הקדושה. זאת אומרת, ההתלהבות הזאת, האש הזאת, שעלו כל דבריי כאש נאום השם. צריך להיות אש של התלהבות לעבודת השם. זאת אומרת, מצד אחד אש של יצר הרע, שהוא אוכל אותך אלה. בוא, תעשה את זה, תעשה את זה, תעשה את זה, תעשה את זה. ואתה, זה כמו אש, הוא שורף אותך. ומצד שני, קח את אותה אש, את אותה התלהבות, קח אותה לכיוון התורה. זאת אומרת, כמו שאנחנו תמיד אומרים, שאין מידות רעות. יש שימוש לרעה במידה. זאת אומרת, אפילו עניין שנראה לכאורה, מה זה אש? בלי אש, אתה לא יכול לחמם כלום, אתה לא יכול לבשל כלום, בלי השמש. אתה יכול לחיות בלי שמש? אתה לא יכול לחיות, אבל אם אתה מתקרב יותר מדי לשמש...
ליברמן זה אש במידה רעה. איך רגע אתה עכשיו לליברמן?
יושב לו על הלב.
האמת, תכלס?
ועכשיו...
לא חושב שדעתי שהחרדים לא יתגייסו שילמדו, לא צריך, הצבא לא צריך אותם.
ואש אוכלה אש. אש התורה והקדושה שורפת את כל אש התומעה והתאבות. המים, מה זה המים? המים... אנחנו יודעים, כולנו יודעים, מצד אחד מסמל את התורה, החיות של העולם, אבל המים הם גם תשוקה. זה בעצם הכוח החזק ביותר, וממנו נובעות בעצם האהבות האסורות. זאת אומרת, גם המים שלכאורה, וואו, מים זה מה אתה יכול להגיד משהו רע על זה? אבל המים מסמל את התאווה. זאת אומרת, זה בעצם, זה תשוקה. המים הם תשוקה למשהו. אבל גם את זה כאן, אתה מכיר את הצד הטוב, יש גם צד שלילי לזה. אבל הרעיון כמובן להסתכל על זה בצד החיובי. המים זה החיות של האדם, המים זה תורה, המים מחלחלים לכל מקום, אבל הם יכולים לחלחל גם למקומות רעים. מים נכנסים לכל דבר. ולכן צריך לדעת ולהשתמש גם כאן בצורה טובה.
מים עושים הכי הרבה נזק. שזה... לך, באמת, אם אתה חושב, כן. אתה מסתכל על האסונות טבע שקרו, המים הם מספר אחד בעולם. תחשוב על זה.
נכון.
עכשיו זה מסופות, מגשמים הזה.
כששמים אתה יכול לקבות צריפות.
מגשמים.
אבל כשהים גואה ויוצא החוצה ועושה איזה צונאמי.
גם גשמים, גשמים חזקים, גם הורגים אותך. וצונאמי וכל הדברים האלה בים. והנזק הכי גדול בעולם. זה האסונות הכי גדולים בעולם, זה המים.
אלא הרי מי צריך לברך הגומל? מי זה הראשון? יורדי ימים. מי מבין את הכוח והעוצמה של המים? אלה שהולכים בספינות. הם יודעים כמה כוח יש למים. שערה בים, התאבות. זה כוחות הטבע. עכשיו...
גם בזכות טבע, בזכות המים אנחנו פה.
זה מה שאנחנו אומרים. שלכל דבר יש את הצד החיובי והצד השלילי. עכשיו, אנחנו רוצים להבין למה דווקא שלושת האלמנטים האלה נבחרו לייצג את העניין של קבלת התורה. בשביל אנחנו רואים עכשיו איך שבעצם אתה יכול להשתמש בהם לשתי הכיוונים. עכשיו נשאר, מה זה המדבר? המדבר זה מצד אחד הפקר. מה זה הפקר? אין דין, אין דיין, אני עושה מה שאני רוצה. אני עושה מה בראש שלי, הכל הפקר. כל העולם הזה הפקר. אז כמובן זה הצד השלילי. אבל מצד שני המדבר, המדבר זה ענווה. המדבר זה בעצם, מצד אחד חשוב להבין שהמדבר, אף אחד לא בא לבית שם. זאת אומרת, באה התורה ואומרת לך, אתה רוצה ללמוד תורה? התלהבות של אש, כמו המים, חיות של האדם, וכמובן במדבר, שזה היה מתוך, אפשר גם לבוא להגיד ככה, הרי בוא נגיד ככה, אם אני נמצא במדבר, מה הדבר שאני הכי תאב אליו?
מים.
זאת אומרת, אם אני אשים את עצמי כמו מדבר, מה אני רוצה? מים. מה זה המים? תורה. ואם אני אעשה את זה באש של ההתלהבות לכיוון הנכון, ככה אני קונה את התורה. המדבר גם זה ענווה. והמדבר גם זה עוצמה. אם אנחנו למשל ניסע בכביש הערבה ונעצור, ונלך 500 מטר לתוך הערבה, לצאת בצד הכביש, ונלך ימינה ככה 500 מטר. אתה מוצא את עצמך עומד מול הטבע, ואתה כזה קטן. אתה כלום. פתאום אתה מתמלא ביראת שמיים. אתה מתמלא ביראה, בגלל שאתה רואה את העוצמה של הטבע. ומי אתה בכלל בטבע? זה הכל ברא הקדוש ברוך הוא. אחד השאלות שואלים, למה כתוב דווקא מדבר סיני? מה כל כך חשוב? אנחנו יודעים שהם בסיני. למה הדגשת מדבר סיני? בשבוע שעבר דיברנו על הר סיני. ועכשיו מדברים על מדבר סיני. האם אפשר לחבר את הדברים? בוודאי שאפשר. כי כמו שאמרנו, את התורה צריך לקבל מתוך ענווה. אבל מתוך ענווה צריך גם לדעת ולהבין את הגדולה של התורה. זה לא שהתורה היא דבר פשוט שאפשר לזלזל בו. התורה זה הדבר הכי גדול שיכול להיות. עכשיו, באה התורה ואומרת לך, תסתכל על המדבר. תראה את הגודל הזה, תראה את העוצמה. בתוך העוצמה הזאת, בוחר הקדוש ברוך הוא לתת את התורה על ההר הכי נמוך. ההר שמסמל עוצמה. אבל הוא בוחר את ההר הכי נמוך כדי שתדע שכל העוצמה הזאת נרכשת על ידי הענווה. זאת אומרת, עכשיו אנחנו מתחילים להבין. כשאנחנו מדברים על התלהבות, אנחנו עושים דברים בהתלהבות, ההתלהבות הזאת צריכה להיות מכוונת לאן? לתורה, לעשות מצוות. ואהבת לרעך כמוך. ואנחנו צריכים להרגיש את הצמאון לתורה, כמו שבן אדם נמצא עכשיו במדבר, והוא רוצה לשתות מים. את הצמאון הזה אנחנו צריכים. וככה אנחנו בעצם מגיעים לעניין של קבלת התורה. שזה דבר מאוד יפה. עכשיו, כדי לקבל את התורה, צריך גם לדעת ולהבין שהדברים האלה, צריך להתכונן אליהם. זה ספירת העומר. אנחנו עוד מעט, עוד שבועיים זה שבוע. אנחנו הולכים לקבל תורה. עכשיו, איך אנחנו מתכוננים לקראת הדבר הזה? זה אי אפשר לבוא טרח. זה כמו שבן אדם, יעלומן. אם הוא לא ילמד מה זה יעלומים, אפשר לעבוד עליו בעיניים. הוא צריך ללמוד מה זה אבן יפה, מה זה אבן לוכלכת, מה זה נקייה, וכך בכל מקצוע בחיים. אם אתה לא יודע את המקצוע שלך, יכולים לעבוד עליך בעיניים. זאת אומרת, צריך הכנה. בלי הכנה, אין לך שום דבר ביד. עכשיו, מה זה הכוונה הכנה? עכשיו, הרבה פעמים אנשים מגיעים לאיזשהו מקום, וספרים על רבי עקיבא. זאת אומרת, סיפור הזה, סיפור שהולך לשתי הכיוונים. רבי עקיבא בגיל 40 הולך ללמוד תורה. רבי עקיבא. עד גיל 40, כלום.
למה?
הוא היה רואה צום.
היה רואה
צוען. כן.
באיזה תקופת רבי עקיבא היה חי?
זה? חורבן בית שני ממני.
חורבן בית שני?
כן. עכשיו, אתה תאר לעצמך את הבן אדם הזה בן 40. הבת של קל בסבוע רואה אותו, הוא רואה צוען של אבא שלה, והיא מתאהבת בו. במה היא מתאהבת? היא רואה, בן אדם הזה יש לו פוטנציאל. אומרים, 10 קבין בינה ירדו לעולם, 9 לקחו נשים. התורה לא אומרת את זה סתם. לאישה, נשים. נשים, נשים, נשים. זאת אומרת, לאישה יש את הכוח לראות בפנים. מה שאין לגבר. האישה רואה מי אתה. גבר לא רואה את זה. גבר רואה את החיצוניות. האישה רואה את הפנימיות. בתנאי, וזה אנשים לא מבינים, שהיא שומרת על הפנימיות. לא, לא. זה בדיוק כלל, אתה צריך להבין. כדי לראות פנימיות, אתה צריך להיות בן אדם פנימי. זאת אומרת, אם אישה היא מוחצנת, ואומרים כבודה של בת מלך פנימה, מה הכוונה כבודה של בת מלך פנימה? אם האישה שומרת את הכבוד שלה בפנים, היא הולכת צנוע ולא מתבלטת, אז יש את הכוח לראות את הפנים של האחרים. אבל היא מחצינה את עצמה, אם זה בלבושים בולטים או חשופים.
אם היא מסתכלת על עצמה כל הזמן, איך היא נראית, איך היא נראית,
אז היא מאבדת את הכוח הזה. היא מאבדת את הכוח הזה, זאת אומרת, אבל יש לה את הכוח הזה. וזה אתם תראו הרבה פעמים בחיים, שאישה אומרת משהו, והגבר לא רואה את זה. ומתברר שהאישה צדקה בסוף.
אתה יודע, יש סיפור שאומר, שהיו צריכים להחליף למישהו את המוח, אז הרופא אמר לו, יש מוח של אישה, ויש מוח של גבר. המוח של האישה עולה כפול מהמוח של גבר, אז הוא שואל למה? אז הוא אומר, כי לגבר הוא משתמש בצד אחד, האישה משתמשת בשני הצדדים.
כן, לא, אני אומר, עוד פעם, התורה אומרת לך, 10 קבים בינה ירדו לעולם, 9 נתנים נשים. עכשיו, מה זה אומר? רואה הבת של כלבה סבוע, שרבי עקיבא יש לו פוטנציאל עצום. אז היא אומרת לו, תשמע, אני מוכנה להתחתן איתך, בתנאי שאתה הולך ללמוד תורה.
כאילו הובילה אותו לפוטנציאל הזה.
הבת של כלבה סבוע, הוא היה העשיר הכי גדול באזור. אומרים, למה קראו לו כלבה סבוע? היית נכנס רעב כמו כלב? כלבה סבוע. כלב סבוע. אומרים, היית נכנס רעב כמו כלב, יוצא סבוע. היה מאכיל את כולם. בן אדם עשיר, עשיר בצורה מדהימה. מי לא רוצה להתחתן עם שידוק כזה? אבל מה, אבא לא כל כך אהב את הרעיון. בקיצור, היא מתחתנת איתו, האבא נישל אותה מכל רכושו. מספרים שהייתה גרה בתנאים,
תת תנאים.
היו יושנים על שחת, על הרצפה. אחת שהייתה רגילה לתנאים הכי טובים שיכולים להיות, והיא לא ויתרה.
האבא היה יהודי?
בטח יהודי, קל בסדר, כן, בטח יהודי. יהודי מהעשירי ירושלים. מהעשירי ירושלים.
אתה לא מכיר את השיר?
איזה
שאלה? רבי עקיבא איש צנוע, יבוא בן הרועים, בן עדרי כלבה סבוע, בשנתו ה-40, ראתה אותו רחל, ביתו של כלבה סבוע.
וזה מעניין שגם היא נקראת רחל, וזה גם מתקשר לעניין של ספירת האומות, וגם לרחל שיעקב עבד בשבילה.
כן.
עכשיו, מה שרואה קורה כאן?
יש קבר רחל בטבריה.
היא ראתה את הפוטנציאל.
זאת רחל?
זאת רחל.
ברגע שהיא ראתה את הפוטנציאל, היא לא עניין אותה שום דבר. נישל אותי, לא נישל אותי. הוא לא הבין. הבת שלו המוצלחת, אתה חושב, מתחתנת עם רועה צאן, אנלפבית שלא יודע לקרוא ולכתוב? זה אכל לו את הלב, וזה מובן. אבל היא לא ויתרה. הולך רבי עקיבא ולומד. והיו לו קטעים מאוד מאוד קשים בזה. אחד הקטעים זה שאנחנו תמיד אומרים עליו שהוא יושב שם בכיתה, תחשבו על זה, הוא יושב בכיתה א', ומלמדים א' ב', ולא נכנס לו לראש, כי ככל שאתה יותר מבוגר, יותר קשה לקלוט.
נכון.
והוא אוכל את עצמו, והוא מתייאש, והוא יוצא לשדה. הוא יוצא לשדה, והוא רואה סלע שעליו מטפטפים טיפות של מים. הוא רואה בסלע יש חור. הוא מתבונן והוא אומר, וואו, הרי הטיפה הראשונה, הטיפה השנייה, הטיפה השלישית, אתה תראה שאתה תסתכל עכשיו על הסלע, תראה את הטיפות יורדות, אתה תראה שהן עושות משהו? לא תראה כלום. אבל עובדה שהן עושות. אתה רואה שנהיה חור בסלע. זאת אומרת, אם המים, דיברנו על לקבל תורה במים, אם המים חודרים לתוך הסלע, אז הם יכולים גם לחדור לראש שלי. והוא חזר ללמוד, ונהיה רבי עקיבא. עכשיו, מי ראה את זה? אשתו. היא ראתה את הפוטנציאל. עכשיו, תמידו, זה רבי עקיבא, זה לא סתם עוד איזה אחד שלמד. זה רבי עקיבא הגדול. הוא הרב של רבי שמעון בר יוחאי. זאת אומרת, תורת הקבלה וכל הדברים האלה, זה היה אצלו בכיס. עכשיו, הוא הולך ללמוד 12 שנה. הוא חוזר חזרה הביתה, ושומע את אשתו והשכנה מדברות. והשכנה אומרת לה, את כמו אלמנה. תראי, מה זה? איזה מין חיים יש לך? התחתן, לא מספיק שאכלת אותה מכל הכיוונים והצדדים, עוד בעלך בכלל לא נמצא איתך. איזה מין חיים אלה? אמרה לה, אם בעלי רוצה לשבת וללמוד
עוד
12 שנה, הוא יכול ללכת. רבי עקיבא אפילו לא נכנס לבית. הוא עשה אחורה פנה והלך ללמוד עוד 12 שנה. לנו קצת קשה להבין את הדברים האלה.
12,000
זוגות,
12
ועוד
12. 24,000
זוגות
תלמידים.
מה? לנו קצת קשה להבין את הדברים האלה. איך באמת בן אדם הולך עוזב את אשתו 24 שנה. אבל כשאנחנו מדברים שמדובר על דברים רוחניים, אנחנו מבינים את ה... מה זה להיות תלמיד חכם? מה זה הכנה? זה כמו שהרב יצחק זילברשטיין אומר, אתה יכול לשים פינג'ן על האש. כל היום. אבל אף פעם לא יהיה לך קפה. למה? רגע לפני שהוא רותח, תוריד אותו מהאש. מה יקרה? אין מים רותחים. ותשים, אבל אפילו שיהיה כל היום. אבל אם הוא יישב על האש, ובלי שתזיז אותו, אז הוא ירתח. כשאתה רוצה ללמוד תורה ולהגיע לעומק של התורה, אתה לא יכול ללמוד קצת, תלך קצת ללמוד קצת, ואתה צריך להתמסר. וזה מה שרבי עקיבא עושה. ותראו למה הוא הגיע. עכשיו, הוא חוזר, בשביל לסבר את האוזן, הוא חוזר אחרי 24 שנה, ועכשיו כאן, כולם יודעים מי זה רבי עקיבא. רבי עקיבא זה גדול הדור. זה גדול הדור היום. עכשיו, הוא קל בסבור אפילו לא מדמיין לעצמו, לא מדמיין לעצמו בדמיון הכי פרוע, שהרבי עקיבא המפורסם הזה, זו אותו עקיבא שהתחתן עם הבת שלו. הבת, אשתו של רבי עקיבא, הולכת לקבל את פני בעלה. היא לבושה בסמרטוטים. 24 שנה היא בלי כלום.
היא לא ראתה אותו בכלל 24 שנה?
לא. היא הולכת לקבל את פניו. כל העיר עומדת שם.
איך היא זוכרת איך הוא
נראה? רואים אותה, רואים אותה, ומגרשים אותה. מה את סעופי מכאן? רבי עקיבא קולט אותה מרחוק. אומר, פנו את הדרך. כל התורה שלי, בזכותה. תראו לצלכם את המעמד הזה. מפנים לכולם את הדרך. ואשתו של רבי עקיבא, אחרי כל השנים האלה, מקבלת כבוד שמעט מעט בעולם זוכים לו. כולם מסתכלים על האישה הזאת, שבעצם בזכות... הוא אומר, כל התורה שלי, שלה. כך אומר רבי עקיבא הגדול. הוא לא מדבר סתם. איזה כבוד היא קיבלה אחרי כל השנים האלה. בתוך כל המאומה הזאת, קל בסבוע חושב לעצמו, אי ובוי מה שאני עשיתי. אני ממש לא בסדר. איך אני הלכתי ככה ונתתי לבת שלי... נתתי לבת שלי לחיות ככה. אני חייב לפ... הוא עשה נדר, שהוא לא... הוא מדיר אותה מנחסה. בא עכשיו הרבי עקיבא הגדול הזה, אני אבקש ממנו התרת נדרים. שיתיר לי את הנדר, שבאמת, שהבת שלי תראה, אני אוכל לתת לה, שתוכל לחיות כמו בן אדם, ולא כמו, סליחה לביטוי, איזה מסכנה מהרחוב. השיעור רבי עקיבא, הוא נדחף שם כדי להגיע לרבי עקיבא. קל בסבוע, הוא אחד מהעשירים הגדולים של ירושלים, מפנים לו את הדרך, הוא בא לרבי עקיבא ומתחמר, כבוד הרב, אני מבקש ממך, יש לי בקשה אישית מיוחדת. אני מבקש תתיר לי נדר. אומר לו, איזה נדר? אומר, הנדר שאני רוצה להתיר, אני בזמנו, ביתי התחתנה עם עם הארץ, שלא ידע שום דבר. אני נדרתי לה, אני הדרתי אותה מנחסיי, ואני מצטער על זה. ואני רוצה שתתיר לי את הנדר. אומר, אי אפשר להתיר סתם נדר. אבל אני אשאל אותך שאלה. אם אתה היית יודע...
לא הכיר אותו?
לא. אם אתה היית יודע, אולי הוא לא ראה אותו בכלל אף פעם בחיים. כי הוא לא לחתונה, הוא לא בא, לזה הוא לא בא. אומר, אם אתה היית יודע, אומר לו רבי עקיבא, אם אתה היית יודע שהעקיבא הזה הנבער מדעת יגדל ויהיה תלמיד חכם, האם היית נודר את הנדר? לא אמר תלמיד חכם מצום, תלמיד חכם. אומר, מה פתאום? בשמחה הייתי נותן. אבל הוא לא יודע תורה, לא יודע כלום. אז אמר לו, הנדר, הנדר, לא, לא, זה עובד ככה. אני תכף אני אסביר לך. מה זה התרת נדרים? התרת נדרים, הפטנט הוא כזה. איך אתה מתיר נדר לבן אדם? כשבן אדם נודר נדר, אין לו את כל התמונה לפניו. כשהוא נודר נדר, יש לו כוונה לעשות משהו. עכשיו, כשהוא, אין לו את כל התמונה, אז זה לא נדר, זה לא פייר. אתה מבין? כי הוא לא ידע מה יהיו התוצאות.
עכשיו התמונה מה יהיה בעתיד.
מה יהיה בעתיד?
זאת אומרת, כאילו,
אם הוא היה יודע מה יקרה כתוצאה, נכון, בשביל זה התרת, נכון, בשביל זה אפשר להתיר הנדרים ככה, נכון?
הבנתי.
כי נדר, אתה יודע מה זה נדר?
נדר זה דבר חמור.
הכי חמור שיכול להיות, שומר פיו ולשונו שלא מצרות נפשו. אם לא הייתה אפשרות להתיר נדרים, אתה יודע איפה אנחנו היינו היום? כל ההבטחות שהבטחנו ולא קיימנו? לכן, נתנה התורה פתח להתרת נדרים. אבל צריך להיות בנוי על משהו. עכשיו, אחד מהדברים שזה בנוי עליו, זה הרעיונית, צריך לדעת להבין, אם אתה היית, אם כל הנתונים היו לפניך, היית נודר את הנדר או לא? עכשיו, אם היית נודר את הנדר, הנדר הוא נדר, אתה לא יכול להפר אותו. אבל אם לא היית נודר את הנדר, כי לא ידעת, אז הנדר הוא מופר. עכשיו, גם כאן, אומר לו, אם אתה היית יודע שאותו עם הארץ שלא ידע כלום, הוא יהיה תלמיד חכם, היית נודר את הנדר?
לא.
לא.
יהיה תלמיד חכם? הרי למה הוא נדר את הנדר? כי היא התחתנה עם אחד שלא ידע אפילו לכתוב ולכתוב.
לא, הוא אמר, אם היית יודע שהוא היה תלמיד חכם.
כן, האם היית נודר נדר?
לא, ברור שלא.
נכון, בדיוק, נכון. אז אומר, הנדר מופר לך. אומר, מה זאת אומרת? אומר, אני עקיבא. הוא כמעט התעלף שם.
לא, אתה לא לוקח את כך.
עכשיו, זה רבי עקיבא. עכשיו, אותו רבי עקיבא, אנחנו לומדים עוד דבר ממנו. אותה אבן, נדמה הרב פינקלוס זצ"ל אומר את זה. אומרים, דיברנו על זה כמה פעמים, בשירת הים אומרים שהים נפקע ושרו את השירה, ראתה שפחה על הים מה שלא ראה הנביא יחזקאל בן בוזי. זאת אומרת, שפחה ראתה מראות שהנביא יחזקאל בן בוזי שראה את מעשה המרכבה לא ראה. זאת אומרת, היא הגיעה לדרגה הכי גבוהה שיכולה להיות. ומה קרה לה אחר כך? היא נהייתה נביאה?
לא.
היא נשארה שפחה. השואלים איך זה? היה לך התגלות של הקדוש ברוך הוא, מה זה לא משפיע עליך? זה כמו כל אלה שאומרים, הקדוש ברוך הוא היה לי ניסים, אני חוזר בתשובה. זה שטויות ומצגבניות. עם ישראל במדבר, ראו את השכינה, אז זה מנע מהם מלעשות עבירות?
המשיכו לעשות עבירות.
עכשיו, מה הנקודה כאן? זאת אומרת, מה המובן של ראתה שפחה על הים? המובן הוא כאן לימוד עצום. כאשר אתה בא ורוצה לקבל משהו, במכה אחת מלמעלה, אין חיה כזאת.
תהליך.
אם אותה מים שרבי עקיבא ראה מטפטפים על האבן במשך שנים ועושים חור, אם כל אותה כמות של המים הייתה נופלת במכה אחת על האבן, היה קורה משהו לאבן? לא היה משפיע עליה בכלל. נשפחים החוצה. זאת אומרת, שכשאני רוצה לקבל תורה, אני צריך להכין את עצמי. וההכנה היא עבודה יומיומית. זה לא יבוא...
זה מה שרבי עקיבא עשה.
היה בדיוק. זאת אומרת, הלימוד העצום כאן, שספירת
העומר...
ספירת העומר זה לא סתם ספירה. זה בנייה. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לצפות שאנחנו נבוא ביום מתן תורה, והתורה תנחת עלינו. אבל, מצד אחד הבא אומר, רגע, 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 עם כל הכבוד, אני, את התורה שהיא אינסופית, איך בכלל אני יכול לקבל אותה? אז מה אומרים? משה רבינו עלה למרום, 40 יום ו-40 לילה, למד עם הקדוש ברוך הוא. אבל, הוא כתוב מנחליאל מתנה, בסופו של דבר, משה רבינו קיבל את התורה במתנה. כי אין בן אדם אנושי שיכול להרדת לעומקה של תורה ממש. רק אם הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לו את זה במתנה. אבל, מה אומר הקדוש ברוך הוא? לא, משה קיבל... זה מה אני מדבר על משה.
הוא קיבל את התורה.
מה אני אומר לך כרגע? שבמשך 40 יום ו-40 לילה, הוא היה לומד, שוכח, לומד, שוכח, לומד, שוכח. לא מצליח להגיע ל... עכשיו, גם כאן יש לימוד. בלי הקדוש ברוך הוא אין כלום. עכשיו, צריך להבין מה זה התורה. אתה רואה, אתה אומר לספר, איך... תתחבר התורה הנצחית עם בן אדם בשר ודם. הקדוש ברוך הוא יחליט על זה. מה עושה הקדוש ברוך הוא? הוא רואה אותך משתדל? הוא רואה אותך מתאמץ? נותן לך את זה במתנה? שלמה המלך החכם מכל אדם. מאיפה הייתה חוכמתו? כולנו קוראים את חוכמה מהקדוש ברוך הוא. אנחנו לא אנחנו רכשנו אותה. אבל שלמה המלך, הוא חכם מכל אדם. קיבל את זה מהקדוש ברוך הוא. גם משה רבנו שנתן את התורה, קיבל את התורה במתנה. מהקדוש ברוך הוא, איך, מה, סתם כך אפשר לקבל מתנה? לא. אם אתה מתאמץ ומוציא את כל מה שאתה יכול בשביל להשיג את המטרה, הקדוש ברוך הוא עוזר לך. יהודי צריך להבין שהכל זה הקדוש ברוך הוא נמצא מאחורי הכל. זאת אומרת, שמה למדנו כאן? למדנו כאן שכדי לקבל את התורה צריך הכנה. ההכנה הזאת היא בעצם ספירת העומר. ואיך מקבלים את התורה? לא מתוך גאווה, מתוך ענווה. כמו מדבר. בדיוק. והמים צריכים לחלחל, כמו שאנחנו צמאים, צמאים למים, שהמים מהתורה תרחק. אם אתה לא צמא, ואין לך את ההתלהבות של האש ללימוד, וזה צריך להתפשר כמו הפינג'ן. לאט, לאט, לאט. לזה מצטרף עוד דבר מאוד גדול בפרשה. איש על דגלו, אומרת לנו התורה.
מה אמרנו שזה בעצם מדבר, מים?
ואש.
שמש.
אש. אש שורפת ואש גם מחממת. מים אפשר לטבוע ואפשר לחיות. מדבר, לכאורה אין בו כלום, אבל הוא הפקר לכל העולם. כל אחד יכול לבוא למדבר, כל אחד יכול לעשות במדבר מה שהוא רוצה. זאת אומרת, התורה היא כמו הפקר, מצד שני זה גם ענווה. וההרגשה של אתה צריך להרגיש כמו מדבר במדבר שאתה רוצה את המים.
המדבר בדרך
המתחבר
לאש, לשמש.
נכון. כי ההתלהבות הזאת, אתה מקבל מהשמש. את ההתלהבות לתורה, את ההתלהבות, אתה מקבל מהאש. כמו שאמרנו, אפשר לקחת את זה לכיוון הזה, אפשר לקחת את זה לכיוון השני. עכשיו, אומרת לנו, עכשיו דרך אגב, יש מפקד בפרשה שלנו, והמספר של המפקד הזה הוא בדיוק כמו המפקד הקודם. אז כולם שואלים, אור החיים הקדוש מביא את העניין הזה, באמת מאוד מעניין, איך זה יכול להיות? ומה הולך כאן? הרי אנחנו כולנו יודעים שכשבנו את המשכן, אף אחד יש, אומרים מדרש שיש אף אחד לא מת בזמן הזה. עכשיו, אם המספר של בני ישראל הוא בדיוק כמו המספר שהיה, זאת אומרת שכן מתו, מתו הרבה.
נכון.
כי הרי לא יכול להיות שלא גדלו ילדים שהיו בני 12 ו-17 ו-18, לא לגויות גיל 20. זאת אומרת, היו צריכים להצטרף עוד אנשים עכשיו. זה לפני חצי שנה או משהו כזה היה מפקד. אז היו צריכים להצטרף עוד. איך זה יכול להיות?
מה היחס בין התמותה לילודה?
איך שלא תסתכל על זה? היגיון פשוט, בחצי שנה, שנה, אם אתה סופר את אותו מספר, זה אומר שאנשים מתו.
אותו מספר מתו, אותו מספר נולדו.
זאת אומרת שמתו אנשים, שמתו אנשים בזמן עבודת המשכן. והמדרש אומר שלא מתו.
ומי?
המדרש אומר שלא מתו.
שלא מתו.
זה לא מסתדר.
נכון.
אבל צריך לשים לב, יש כאן פתרון מדהים.
הם מתו רוחנית אולי.
לא. מה שקורה כאן, תכף תראו. אנחנו מסתכלים במפקד ומגיעים, עוברים שבט שבט. וידבר רב שם משה לאמור, אך את מטה לוי לא תפקוד. כל שבט לוי לא נספר בספירה הזאת. בפעם הקודמת הוא נספר. זאת אומרת שמה אנחנו רואים כאן? שלא רק שלא מתו, אלא הצטרפו המונים. עכשיו, אז מה הקטע כאן? דווקא להגיע למספר הזה, כי אז מתעוררת השאלה, ואתה מקבל את התשובה. כי אם היה עושה את המפקד בזמן אחר, אז היית אומר, טוב, נו, המספר הזה לא זהה, לא נלחס לחקירה שלמה. אבל כשאתה רואה את המספר זהה, זה אומר דרשני. ואז אתה מתחיל לשאול את השאלות, איך זה יכול להיות? אז הוא אומר לך, איך זה יכול להיות? אני אגיד לך איך זה יכול להיות. שבט לוי לא נספר. אז מה כל המשחק הזה? הקדוש ברוך הוא רצה שיגיע בדיוק למספר הזהה למפקד הקודם, כדי שנשאל את השאלה ונקבל את התשובה ונראה את הנס הגדול שהיה, שבאמת אף אחד לא מת בעבודת המשכן. מדהים. זה פרטים, תסתכל על התורה. עכשיו, עוד נקודה מאוד חשובה שבעצם אנחנו כאן...
אחד מבני לוי.
לא, לא, מכל העם, כל העם.
כל העם?
בוודאי.
ראית ראיתם מה שלחתי לכם את התמונה עם בית כנסת?
כן, מדהים.
מדהים, אה?
מדהים.
פשוט נשרף הכל, ורק הבתי כנסת נשרפו.
מדהים, מדהים, מדהים.
זה היה עכשיו, לפני שבוע, פחות. איך אתה מסביר את זה, מה?
הספרים של זה הוציאו.
כן, פשוט, יראו תמונה.
אנחנו לא צריכים להסביר, אנחנו מבינים.
כל היישוב נשרף, ורק הבתי כנסת נשרפו. מטורף.
הבית כנסת עשוי חומרים לא דליקים.
מה זה חומרים מדליקים, אה?
אבנים.
שם יש הכי הרבה ספרים. שם יש הכי הרבה ספרים כדי לשרוף אותם. הכי קל להתקלות על נייר.
כן, אבל אם הבית כנסת בנוי טוב לבנים, כן?
כל בית בנוי, אפילו לפעמים ברמות יותר גבוהות.
לא, אבל בבית כנסת... לבנים, אלה שמצפים את האח. אתה מכיר את הלבנים האלה? לא מכיר?
אני יודע מה זה, אני לא מכיר את
החומר. יש הלבנים מיוחדים.
אני לא מכיר את החומר
שלהם. שאתה מצפה את זה, ואז הם לא נשרפים. אין להם... יש להם הגנה מפני שריפה. אבל אני רוצה להגיד לך שהבתים, כל אחד שבונה בית בתוך יער, צריך לקחת בחשבון, שהוא צריך שני דברים. א', לעשות מספיק שבילים, שבילי מילות, וב', לצבוע את ה... אם זה בתים, לצבוע את העץ עם חומר נגד... מעקב בעירה זה נקרא. מה שדורשים מאיתנו, כיבוי אש במילים.
גם שיהיה להם ספרינקלרים אולי, בבית. היום אין תקן לזה.
היום אין תקן. יש
תקן. בבתים
אין? לא בבתים פרטיים.
בבתים פרטיים. אני לא יכול בסך הכל.
מקומה שמינית בעלה חייבים.
בבתים פרטיים.
טוב, בואו, אנחנו רוצים קצת לסיים את השיעור הזה עם עוד דבר יפה, שהוא גם הוא קשור לספירת העומר, ובכלל, בחיים בכלל. וחנו בני ישראל איש על מחנהו ואיש על דגלו לצבאותם. עכשיו אנחנו, כמה דגלים היו?
12.
היו ארבע דגלים של ארבע מחנות, וחוץ מזה לכל שבט היה דגל. אז נגיד אם אנחנו חבר 12 ו-4, לא ניכנס לזה. עכשיו, אומרת לנו כאן התורה, תשימו לב, וחנו בני ישראל איש על מחנהו ואיש על דגלו. אז מזה יוצא בעצם שלכל איש יש דגל. עכשיו לא ניכנס לכל הפילוסופיה מאחורי זה,
אולי זה במשהו דוגל.
הרעיון הוא שכל אחד ואחד יש את הדגל שלו האישי. זאת אומרת, הרעיון שכל יהודי יש לו את היכולות שלו, את הפוטנציאל שלו. והוא צריך ללכת עם הדגל הזה שלו האישי והפרטי, ואיתו בעצם להתחבר לעם ישראל, כי הוא לא לבד. כי כאשר במשיכה התורה ואומרת, איש על דגלו באותות לבית אבותם יחנו בני ישראל מנגד סביב לאוהל מועד יחנו. מה במרכז? אוהל מועד, התורה הקדושה. כמו שאמרנו, אנחנו עומדים לפני מתן תורה. אז התפקיד שלנו זה כל אחד ואחד עם הדגל האישי שלו להצטרף ביחד שבמרכז התורה, מסביב לא אוהל מועד. עכשיו, זה לא האחידות, אלא זה האחדות. להפך. כל אחד ואחד עם הייחודיות שלו יוצרים את האחדות. עם ישראל הוא לא אחיד, הוא מיוחד. אבל כל אחד והייחודיות ביחד, מצטרפים ביחד לאחדות. זאת אומרת, אחדות לא בנויה מאנשים שהם אותו דבר. אחדות בנויה מאנשים שמשלימים אחד את השני. זה בדיוק הרעיון של ספירת העומר, שאנחנו סופרים, אנחנו סופרים, כדי להגיע למצב הזה שכל אחד ואחד תורם את הפוטנציאל שלו האישי לכלל. זה בעצם הרעיון. עכשיו, מה הרעיון של הדגלים? ודרך אגב, אם אנחנו חשבנו שהדגלים זה המצאה של העולם המודרני, אז הנה אתם רואים שהתורה בפירוש מדברת על דגלים. זאת אומרת, בתורה כבר יש לנו את העניין של דגל. אנחנו גם, כשאנחנו נחקור את העניין הזה לעומק, אנחנו נראה את חשיבות הדגל. כמה שאנשים בארצות הברית, אם מישהו עושה משהו לדגל, הוא נכנס לכלא.
נכון.
כשרוצים לזלזל במישהו, שורפים לו את הדגל. זאת אומרת, אנחנו רואים שדגל זה דבר. כשמישהו זוכה בתחרות ספורט, הדגל שלו מעלים אותו למעלה. זאת אומרת, דגל כאילו זה משהו עצום. עכשיו, דגל זה גם משהו להתרכז מסביבו, כי דגל הוא תמיד למעלה. זה כמו שאני אז בבר מצווה של נתנאל, עשיתי לו את הדרשה, אז היה זה שנוסענו אז לטורקיה, וכשיצאנו לשדה תעופה, ארץ זרה, אתה רואה מי נגד מי, ואתה רואה את כל השלטים, משפחת זה, השטיח המעופף, השטיח היושן, אשת טורס, הזה טורס, וזה טורס, והיו צריכים גם לחכות לנו, אבל אף אחד לא חיכה לנו שם. לא היה שלט משפחת המבורגר, כלום. ואתה מרגיש פתאום שאתה לבד. ואתה רואה את כל אלה שכל אחד מצטרף ליד הדגל שלו, אתה מרגיש את ההרגשה של הביטחון. זאת אומרת, יש כאן בעצם את הקטע הזה שהדגל הוא משהו שאתה רוצה להיות מסביבו. זה מצרף את האנשים ביחד. עכשיו, כל אחד ואחד עם הדגל שלו, כאשר הדגל המרכזי כמובן זה דגל התורה, שהוא במרכז. זה הרעיון. אומרים, והביאני אל בית היין, וזה אנחנו נסיים, ודגלו עליי אהבה. אז כולם שואלים, מה זה הביאני אל בית היין ודגלו עליי אהבה? אז הרב ארדנטליך, נדמה לי שהצהל, שהוא היה הרב של בית כנסת איצ'קוביץ' בבני ברק, הידוע, נתן לי איזה מדרש מאוד יפה. הוא אומר, מה זה והביאני אל בית היין ודגלו עליי אהבה? שימו, גם כאן יש את הדגל, אבל יש כאן את בית היין. כאילו, מה אומר לך? הקדוש ברוך הוא לקח אותי לבית המרזח ודגלו עליי אהבה. מה הרעיון כאן? מה, זה תיאור מתאים לקבלת התורה? והביאני אל בית היין? אלא, כשבן אדם שותה יין, איך הוא מרגיש?
שפוט.
הוא שותה עוד קצת, הוא מרגיש, וואלה, אין לו דאגות בעולם, הוא עם היין, תן לי עוד יין, אני בכיף. הוא אומר, ככה בן אדם צריך להרגיש עם התורה. צריך להרגיש עם התורה כמו שבבית היין. שהוא שותה, הוא רוצה עוד, 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 רוצה עוד תורה, עוד תורה. ואז הוא שוכח מכל הצרות של העולם. הוא עם התורה. בדרך אגב, בעניין הזה של לשכוח מכל הצרות של העולם, אז אומרים שמי שבעצם לוקח על עצמו עול תורה, מסירים ממנו את כל העולים האחרים. זאת אומרת, הוא בעצם יכול, לא צריך לדאוג לשום דבר. כמובן שלא מדובר כאן באחד שיושב בישיבה 5 דקות ואחר כך הולך לעשות כל מיני דברים בחוץ. מדובר על אחד שבאמת מתמסר לתורה הקדושה, כמו שאמרנו, שכמו הפינג'ן על האש. זאת אומרת, הוא כל הזמן שם, הוא על האש, ואז הוא רותח. אבל אם הוא לא יהיה על האש, אז הוא לא ירתח. או אם כל פעם הוא ירד להפסקה או להפסיק בלימוד, אז הוא לא יגיע אף פעם לרתיחה. כמו שרבי עקיבא אמרנו, 12 שנה היה, שמע את אשתו, הלך חזר לעוד 12 שנה. אז אנחנו רק יכולים דבר אחד ללמוד מהעניין הזה. קודם כל, אי אפשר לבוא ולקבל את התורה ככה, לבוא ולא מוכנים. צריכים להתכונן. אנחנו צריכים לבנות את עצמנו כדי באמת לקבל את התורה. עכשיו, איך אנחנו נקבל? אנחנו אנשים פשוטים, איך אנחנו יכולים לבוא ולקבל את התורה הקדושה? אתה תעשה את שלך, הקדוש ברוך הוא יעשה את שלו. אם אנחנו באמת נראה את הנכונות להתכונן לקבלת התורה, בעזרת השם שנגיע למתן תורה, הקדוש ברוך הוא ייתן לנו אותה במתנה. נכון, שזה אני אומר. אז יש לנו, אנחנו, כן, עוד שבועיים. אז אנחנו בעצם יכולים...
עוד שבועיים.
ערב שבוע.
שמיני, שישי שבת.
טוב, נסיים בעוד דבר אחד. כתוב בפרשה.
שבת ראשון.
כתוב בפרשה, שאו את ראש כל עדה בני ישראל למשפחותם לבית אבותם. אתה המשפחתי הוא בעצם הבסיס והיסוד של הכל. זאת אומרת, אנחנו לא לבד. התא המשפחתי הוא בעצם הבסיס והיסוד של הכל. וזה מאוד מעניין. מה זה משפחה יהודית? מה זה זוגיות נכונה? איך בונים את זה? איך בונים חברה מתוקנת? איך בונים בית יהודי? זה הכל מתחיל מזוגיות בריאה, שבעצם בן אדם הולך בדרך התורה. אנחנו כולנו רוצים שהזוגיות תוביל באמת לנישואים מוצלחים. אז תשימו לב שאנחנו מסתכלים על העניין של נישואים. מצד אחד, נישואים זה מלשון מסע. זה לא פשוט. מסע. מסע. נישואים. מסע. מסע. מסע כבד, שהוא לא קל. ולפעמים יש רגעים קשים, אבל אם בן אדם הולך בדרך התורה הקדושה, הוא מתנסה. הוא מתנסה ומתרומם לגובה מרומים. זאת אומרת, בתוך המושג הזה, נישואים, יש בעצם את שתי הצדדים. מצד אחד זה מסע, מסע כבד ולא קל. אבל אם בן אדם עושה את זה בצורה הנכונה, המסע הזה מוביל אותו בעצם לזוגיות שמרוממת אותו. שזה מה שנקרא, שאו את ראש כל עדת בני ישראל. אצלנו נישואים זה קידושים, זה קדושה. בן אדם אומר, הרי את מקודשת לי. ואת המסע הכבד הזה הוא הופך למשימה. זה ספירת העומר. זה שיעקב רצה להתחתן עם רחל, כתוב, 7 שנים היו בעיניו כימים אחדים, ואף אחד לא מבין את זה. איך יכול להיות?
זה הסיבה שכדאי יכול להתחתן בתקופה של העומר, חוץ מלאג בעומר עצמו?
לא, זה התקופה של העומר, זה מעניין של מנהגי אבלות.
אתם מדברים פה על נישואים, חתונה, מסע.
לא, זה מנהגי אבלות. זה מנהגי אבלות?
כן.
כי נישואים זה דבר משמח, ודבר שצריך באמת, לא רק אתה לא לבד גם, אתה מבין חברים וסיפורים. עכשיו, מה שקורה, כשאנחנו מדברים על העניין הזה של באמת ספירת העומר, מדברים על, אנחנו צריכים היום יום אחד, היום 2 ימים, היום 3 ימים, וכבר דיברנו על זה. לכאורה צריך לספור הפוך. כשאדם עושה טבלת ייאוש, הוא לא סופר היום יום אחד שאני בכלא, היום 2 ימים, לא. היום יום אחד שאני זה לא, עוד 300 ימים אני משתחרר, עוד 200, עוד 100, עוד 50. אז היו צריכים לספור, להתחיל בספירת העומר.
הוא גדולה, הוא גדול.
אז, מה זה אומר?
אתה לא מחכה לסיים משהו, אתה מחכה להגיע לשיא.
אז מה אתה מחכה?
קבלת התורה, זה בעצם...
מה אמרנו עכשיו? אתה לא מחכה, אתה מכין את עצמך. כשאתה מכין את עצמך, אז כל יום יש לו משמעות. אומרים, יעקב עבד ברחל והיו בעיניו כימים אחדים. ולכאורה כשאתה מצפה למשהו, הימים עוברים לאט, לא מהר. כשאתה מצפה למשהו, הזמן עובר לאט, הוא לא עובר מהר. כאן אומרים לנו, והיו בימיו כימים אחדים, אז זה לא הגיוני, זה היה צריך להיות הפוך, שכל יום היה כמו שנה. אלא שיעקב הבין שכדי להתחתן עם רחל ולבנות את הבית היהודי, הוא צריך להכין את עצמו. אז בכל יום ויום הוא הכין את עצמו. זה כמו שאתה בא ואומר לבן אדם, תשמע, מדברים נגיד על 49 ימים. אני בעוד 49 יום נותן לך 49 מיליון דולר. איך עובר לך הזמן? לאט, לאט. שמתקרב הזמן? וואו, זה כמו, אתה יודע, בשעה האחרונה של הצום.
נכון.
כל דקה זה כמו שעה. אבל אם אני אומר לך הפוך, אמרה, תשמע.
כך 49 מיליון.
לא. כל יום אתה מקבל מיליון. איך אתה עכשיו? וואי, יש לי מיליון. אני בחורת עוד יותר שנה, יש לי 2 מיליון. ו3 מיליון. עכשיו איך עובר הזמן? הזמן עובר מהר. למה? כי לכל יום יש משמעות. זאת אומרת, אם העניין של לחכות לקבלת התורה, זה רק סתם זמן שהוא לא חשוב, אז באמת הזמן עובר לאט. אבל אם כל יום... אם כל יום יש לו משמעות, אז הזמן עובר מהר. אם אנחנו מבינים שכל יום אנחנו בנינו את עצמנו, אז בטח, היום יום אחד, היום שתי, היום שלוש, היום ארבע, כי כל יום אנחנו השגנו משהו. זאת אומרת, ברגע שיש משמעות ליום שאנחנו בו מתכוננים, אז בוודאי שזה עובר מהר, בוודאי שיש לו תוכן, וזה לא סתם לחכות. אדרבה, בדיוק הפוך, כי אם אני לא אספור, ואם אני לא אכין את עצמי, כמו מה אמרנו? לא תקבל את התורה. וזה בדיוק הרעיון. לדעת ולהבין שאנחנו בעצם בונים את עצמנו. שנזכה באמת לבנות את עצמנו ולהיות מוכנים לקבלת התורה. ומה שלא נצליח, לא נספיק, הקדוש ברוך הוא ייתן לנו בעזרת השם במתנה.